מידת הבושה, ממידת הבושה יגיע לענווה. ממידת הבושה יגיע לענווה. כי יקנה לפני בני אדם, לבני אדם, מחמת בושתו. כן, מידת הבושת, מידת הבושה, שנגרמת כתוצאה מההרגשה של מציאות נשגבת. אמרנו שהבושה היא תוצאה של הרגשה של מציאות נשגבת. הבושה מפני נשמתי, כל שכן הבושה מפני הקדוש ברוך הוא. כן? הזהירות לא לפעול פעולה שהיא מנוגדת ליקרת הערך שלי כי נברא בצלם. הבושה בדיבור, שאדם מאוד מאוד נזהר בדיבורו. לא לדבר דיבור שהוא עומד בסתירה עם ההרגש הפנימי, הנשמתי שלו. לא לדבר דיבור כזה. רמת הדיבור שלנו היא קובעת את רמת הבושה. ככל שדיבורו של אדם הוא יותר נקי, כך זה מעיד שהוא יותר חוזה וצופה בגודל האלוקי שמתנוצץ קודם כל בתוכו פנימה. זה לא פילוסופיה מה שאנחנו אומרים. הרי כל אחד בזמן נתון שבו הוא נמצא יוכל לדעת בדיוק את רמת ההרגש הרוחני שלו לפי צורת הדיבור, ההתנהגות, מהלך הרגש, הדמיון. זאת אומרת, כל הפעילות שלנו היא בעצם מאפיינת, מרמזת, מלמדת ומבררת את הרמה הרוחנית שלנו. ככל, איך אומרים את זה אצלנו בשפה הפשוטה, אין לו מה להפסיד. שלאדם אין מה להפסיד, הוא עושה דברים עוד מאוד קשים. אבל שיש לו מה להפסיד, כלומר, הוא יודע שאם יעשה את הפעולה הזו, הוא יפסיד דבר חשוב ממנה, אז הוא לא יעשה את הפעולה הזו. אם אנחנו לוקחים את זה לעולם המושגים שלנו, הבושה היא תולדה של ידיעה מאוד עמוקה שיש לי מה להפסיד. יש לי מה להפסיד אם אני אדבר דיבור לא הגון. יש לי מה להפסיד אם אני ארגיש הרגשה לא מבוררת. יש לי מה להפסיד אם דמיוני יהיה משולח רסן ולא אחראי. יש לי מה להפסיד. מה יש לך להפסיד? את אלוקים. איך אעשה הרעה הגדולה הזו וחטאתי לאלוקים? זה הבושה. אז כל מחי מיתה, כל אחד מאיתנו, יש לו רמה של בושה. כן? אבל אתה רוצה לדעת את המדרגה הרוחנית שלך? תראה איך אתה מתנהג. אתה תדע בדיוק איך אתה נמצא ביחס להכרת נשמתך, ערכה הפנימי, מעלתה, כן? אצילותה, חשיבותה, כן? אתה תדע בדיוק. ממש ככה. זהו. עכשיו אנחנו חוזרים באמת למשפט, נוכל להבין יותר טוב עכשיו את מה שהוא אומר כאן. ממידת הבושה יגיע לענווה. למה? כי קנה לבני אדם מחמת בושתו. הוא יקנה לפני בני אדם. למה אתה נכנע לפני בני אדם? כי ידיעת המימד הרוחני שלך, כמו שאמרנו, פתאום מברר לך שהאדם שעומד מולך הוא מלאך. הוא מלאך. הוא לא אני זב חותם. הוא לא כל כינוי אחר שהדבקת לו, זה לא משנה. כן? לא. הוא נברא בצלם אלוקים. הבושה היא מעין, איך נקרא לזה? הבושה היא היא משקפת, אולטרסאונד, היא כמו, היא משקפת ונכנס מעבר לבשר. הבושה היא נותן לך את היכולת להתבונן באמת על מימד שהוא יותר פנימי ממראה העין. כל אחד ואחד מבני האדם הוא יצירה אלוקית. הוא יצירה אלוקית. יש לו עולם פנימי, יש לו תפקיד, יש לו ערך. כן? אני לא יכול לזלזל בו. אני לא יכול לזלזל בו. צריך מאוד זהירות, כן? כמו שאדם נזהר באביו ובאמו, כמו שאדם נזהר בדבר היקר לו, צריך להיזהר עם הזולת. זה לא פשוט לדבר על הזולת. לא, צריך להיזהר. מה, על מי אני מדבר? על מי אני מדבר? מה, על איזה פרחח אחד? לא, לא, לא. זה נברא בצלם. יכול להיות שאותו נברא בצלם יש לו גם בעיות. הוא גם לא הגון. ובשביל זה יש את כל דרכי התוכחה. אבל גם כשאדם מוכיח את חברו, הוא צריך לדעת שהוא מוכיח נברא בצלם. זה משנה את דרכי התוכחה. כמו שאומר הרב במוסר אביך, כל מי שיש לו יראת שמיים, ממילא גם כל דרכי התוכחה שלו מלאים מוסר. כך הוא כותב. אתה הולך להוכיח עכשיו נברא בצלם. חשוב מאוד. זה כמו אדם שמנתח עולה. עכשיו אתה מנתח בן אדם, ערך החיים, צריך לכוון את צורת הניתוח שלך. אתה לא תשפריץ את דמו ותחתוך לו איברים בסיטונאות, בזהירות. וכמה שאפשר לשכלל את הטכנולוגיה הרפואית, צריך כדי שהוא יכאב פחות. פעם תפסו בן אדם בגולגולת, ברגליים, בידיים, וניתחו אותו. כן, בכל הכוח. ניסרו לו את הראש עם עשור. במאה ה-14. אנחנו כבר לא שם. ככל שערך החיים עולה, הבנת ערך החיים, אנחנו צריכים להיזהר בגופו של הזולת. כל שכן בנפשו, כל שכן בחייו. ממילא, האדם הבוש שהתפתחה אצלו כראוי, הערכת והערצת המימד הרוחני, שלו עצמו, נשמתו, אלוקיו, האדם הזה, שהוא רואה בן אדם, עובר לדם. יש פה, יש פה אלוקות בהתגלות. הבן אדם הזה נושא בתוכו. עכשיו תסתכלו, למשל, כן, תראו דוגמה, כן, אפשר למצוא היום מישהו שהכיר את הרב קוק בימינו? אי אפשר למצוא. שהכיר אותו פיזית. אי אפשר. אין, כולם מתו. וימות כל הדור ההוא. אבל לפני כמה עשרות שנים סיפר הרב ביגון שהוא פגש איזה גבאי שהוא הכיר את הרב קוק. וואי, הוא הכיר את הרב קוק. זה הרב ביגון ממש התחיל לחקור אותו, דברים שהוא שמע, שהוא... אתה רואה בן אדם כזה שהכיר את הרב קוק? דבר, כמוצא שלל רב. וכיוון שאתה מכיר את ערכו של הרב, עכשיו אתה פוגש מישהו שהכיר אותו והיה מבעה ביתו, אתה לא תסתער עליו כמוצא שלל רב? לא תכבד אותו? מכיר את הרב קור, תכבד אותו. כל בן אדם מכיר את הקדוש ברוך הוא, צלם אלוקים שבתוכו אנחנו לא, זה לא מספיק מובן, אבל זה בושה, זה בושה. זה בושה. להבין שהאדם שעומד מולך, נשמתו היא ביתו של הקדוש ברוך הוא. היא הייתה סמוכה על שולחנו, עד שלא נצטווה, כן? נצטוותה להיכנס בתוך הגוף שלו, של הזולת, היא הייתה סמוכה לשולחנו, וגם עכשיו היא מתרפקת על דודה. כך אומר הרב עולת ראייה. הנשמה הלא היא מתרפקת תמיד על דודה. הנשמה מתפללת לקדוש ברוך הוא. היא לא שכחה את מקורה. האדם שעומד מולך הוא אדם שבתוכיותו מלא תשוקה לריבונו של עולם. הוא קרוב לריבונו של עולם. נכון שמצד הגוף עכשיו הוא מחטט באף. נכון שמצד הגוף והנומך והבחירה החופשית עכשיו הוא מחפש בהשפטות ורואה בזדות זרים. אבל יש פה בן אדם. הבן אדם הזה שעכשיו מתנהג כמו תרנגול מתחת לכיסא, מתחת לשולחן, הוא בן מלך. זה הבושה. זה הבושה שגורמת לקניעה. ויהיה כי יכנה לבני אדם מחמת בושתו. השאלה למה הוא יכנה? למה להיכנה לבני אדם? אפשר להגיד לכבד אותם, כן? לא לפגוע בהם. למה להיכנע לפניהם? מה אתם אומרים? למה להיכנע? איך הבושה מביאה לקניעה? מה, בגלל שאתה נבראת בצלם אלוקים, עכשיו אני אכנע לך ואני אהיה עבד שלך? גם אני נבראתי בצלם אלוקים. למה שאני אכנע לך? מה אתם אומרים? אז למה להיכנע מחמת הבושה? מסתבר שהקניעה הזו היא חיובית. מסתבר שהיא חיובית. כן? למה זה? כן? 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 זאת אומרת, הקנייה מראה שמה? שבעצם אני נפגש פה עם משהו גדול. זה בעצמו גורם לי לקחת שתי צעדים אחורנית. זו הקנייה. אני לא אומר ששב אני אהבת שלו. שכל הטוב נמצא אצלו. גם אני נבראתי בצלם. אבל הקנייה אומרת, אוי! אני נותן לך מקום. זה הקנייה. דוגמה פשוטה אני אתן לזה. כאשר מישהו מדבר איתי ואני מקשיב לו, האם אפשר להגיד שכרגע אני נמצא במצב של קניעה כלפיו? התשובה היא כן. לא, ודאי. ירמי, התשובה היא כן. שאני מקשיב לזולת, אני לא נכנע לו עכשיו? אני לא נותן לו מרחב עכשיו? ודאי. עכשיו אני, כולי אוזן. זה לא קניעה? זאת אומרת, הקניעה מבטאת מה בעצם? יש לך מקום. יש מקום לאמירה שלך. יש מקום לנשמה שלך, יש מקום לתפקיד שלך. איך אני מבטא את מקומך? בזה שאני נסוג לאחור שני צעדים כדי לתת לך מקום. אבל אפשר להבין את הקנייה בעוד משמעות, יותר מרחיקת לכת. מכיוון שיש לך מקום, אז איך תתבטא הקנייה? לא רק בזה שאני עכשיו נותן לך מקום, אלא בזה שאני עכשיו בא ללמוד ממך. כי אם יש לך מקום, אתה לא מיותר בעולם הזה. בהכרח יש לך יכולת וידיעה שלי הם. זה קנייה יותר מרחיקת לכת. זה המוכנות אפילו להיות תלמיד שלך במובן מסוים. מפיבושת רבי. בגלל שדוד למד דבר אחד מפיבושת, הוא כבר קורא לו רב. כלומר, בידיעה שהזולת הוא עולם ומלואו. בידיעה שהזולת יש לו תפקיד במציאות. לא משנה, הוא נגר, הוא חיית, הוא צנלר, הוא טייח, הוא רצף, הוא זגג. זה לא משנה. בזה שאני מבחין שיש לו צלם אלוקים, יש לו חשיבות, עכשיו אני עולה לרגל ללמוד ממנו דברים שאני לא אוכל ללמוד מאיש. לא אוכל ללמוד מאיש. איזה הוכחה מלומד מכל אדם. זה המשמעות השנייה של הקניעה. וכל זה נובע מאיפה? מהבושה. ממידת הבושה יגיע לענווה. כי יקנע לבני אדם מחמת בושתו. הלאה. ויגיע למידת הצניעות. תראו לאן זה הולך, לאן זה מתגלגל. ויגיעו למידת הצניעות. ויגיע למידת הצניעות. כי הביישן יתבייש לעשות מעשיו בגלוי. למה הוא מתבייש לעשות מעשיו בגלוי? איזה מעשים אגב? טובים רואים. איזה מעשים הוא מתבייש לעשות בגלוי? המעשים הטובים. לא, לא מסתבר שאתם מעשים הרעים. כן? קודם כל, זה ודאי וודאי, אבל זה קל וחומר, זה לא חידוש. כן? קודם כל, מה שאתה אומר זה אמיתי. אבל אנחנו, זה פשוט. לעשות מעשה, אתה יודע מה? רגע, למה אני מבטל את דבריך? אתה יודע מה יכול להיות? שזו גם הכוונה. שיתבייש לעשות מעשיו הרעים בגלוי. וראינו את זה בעמוד ממזיין, על הביישן, שהוא לא עושה את מעשיו הרעים בגלוי. יכול להיות, אבל בוא נגיד, למה שלא ניקח את זה למקום של חידוש יותר גדול ונאמר, שהוא מתבייש לעשות אפילו את מעשיו הטובים בגלוי. אבל פה שואל הבן, תגידו לי, אדם שהוא ביישן, הוא לא עושה מעשים טובים בגלוי? ואם יש מעשים שהוא צריך לעשות בגלוי, הוא צריך לעשות אותם לבני אדם, הוא צריך לגמול חסד עם הזולת, אז כל דבר שדורש ממנו לגלות את מעשיו, הוא לא יעשה, אפילו אם זה מעשה טוב? מה? מה המעלה יותר גדולה? מה יעשה הביישן במצב כזה? הצנוע שלנו, מה יעשה? אתה אומר שהוא יעשה בסתר, אז לעולם לא נראה אותו עושה מעשה טוב בגלוי. יש מעשים שהוא חייב לעשות מעשים בגלוי, הוא צריך להתפלל במניין, לא? הוא צריך להניח תפילין, לא? אז מה? לא נראה אף פעם שהוא מניח תפילין, שהוא מתפלל? מה, 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 מה? זה לא דבר בעייתי?
פעולות מעשיות של כל המציאות לעשות כיצור לראות. יש דברים שאנחנו לא רואים אותם, לתת
מעט
בסתר,
לעזור לזולת. אתה אומר, יש דברים, דברים שהוא לא צריך לעשות בגלוי, יעשה אותם בסתר. דברים שצריך לעשות בגלוי, הוא יעשה בגלוי.
אני רוצה להתפלל בשביל
בנפרד,
יחיד.
כן. אז בוא רגע...
גם בתפילה בציבור, שם,
יפה. זאת אומרת, באמת אף פעם הוא לא עושה את מעשיו בגלוי. כלומר, ניקח צעד אחד אחורנית וקודם כל נחזור על היסוד של, של, הבוש, של הטיפוס הבוש. הבוש הוא מרגיש בנוכחות האלוקית. ממילא, עיקר חייו זה להיות אסקופה הנדרסת לגילוי רצונו יתברך. ממילא, איך נתפסת בעיני אדם כזה הנוכחות האישית שלו? איך נתפסת? בתור כלי שמגלה את רצונו. אדם שתופס עצמו בתור כלי, כאשר הוא עוסק בגילוי הרצון האלוקי, האם הוא מרגיש בצורה בולטת, אגואיסטית, את הנוכחות הפרטית שלו? לא. הוא נראה כמו הפלורוסנט הזה, כן? שבוער בתוך הזכוכית, ולא רואים את הזכוכית בכלל. חושבים שזה חתיכת אש, אבל למעשה יש פה זכוכית. אבל לא רואים את הזכוכית, כי היא מוצפת באור. היא משמשת כלי. אבל היא רק כלי. אין לה כמעט תודעה מעצמה. זאת אומרת, הבוש הוא משליך הצידה את כל התודעה האנוכית הפרטית, וכרגע הוא משמש כלי טהור לחלוטין. ממילא אדם כזה, כשהוא עושה מעשה טוב, הוא לא תופס מקום שמפריע להרגיש ולראות את הופעת הכבוד האלוקי. הרי כל אחד מאיתנו, כן, זה כולל אותי שעכשיו נותן פה שיעור. אם עכשיו הייתי בתכלית הבושה והצניעות, והייתי מעביר את השיעור הזה רק כדי לגלות את שמו יתברך, יכול להיות שכולכם הייתם קמים פה עכשיו בסוף השיעור ואומרים, השם הוא אלוקים. למה? למה ההשפעה, כן, של המעשים הטובים שלנו היא לא חודרת עד הסוף? כי אנחנו עדיין לא שליחים שלו. עדיין אנחנו לא מרגישים את הזרם האלוקי שמופיע דרכנו במתן שיעור, בקיום מצווה. ייתכן שאנחנו בכלל לא כל כך ברור לנו מה הערכה של התפילה שאנחנו מתפללים בתפילת שחרית, או התפילין שאנחנו שמים. אנחנו לא מופיעים פה כשגרירים של ריבונו של עולם במלוא מובן המילה. חסר את התודעה של הבושה. כן, אמרנו שבושה נוצרת מתוך הרגשה של מציאות אלוקית, אם זה מציאות נשמתית שלי או מציאות של הבורא עצמו. כאשר אתה נמצא במצב של בושה, אתה נהפך לקבל מוליך. אתה עכשיו מוליך חשמל בלי התנגדות. יש כבלים שיותר מוליכים, יש כבלים שפחות מוליכים. אתה קבל מוליך אידיאלי. הרצון האלוקי עובר מצד אחד לצד שני אל תוך המציאות דרכך. שמעשה נעשה באופן הזה, כשאתה סך הכל קבל מוליך, אתה פועל פעולה מופלאה על העולם. כל מי שנמצא במחיצתך יתרומם למדרגה מאוד מאוד גבוהה. לכן, ויגיע למידת הצניעות, כי הביישן יתבייש לעשות מעשיו בגלוי. הוא עוסק, אך ורק, מדגיש, מגלה, מצביע, אך ורק, על הרצון האלוקי. שהוא כמובן מקיים אותו, השרב שזכה לקיים אותו. טוב למאן דהוה רופתי כדאורייתא. טוב לו למי שהוא נרתיק של התורה. אתה יושב ולומד תורה? תורה לשמה? בשמה אתה לומד תורה לשמה? לשם גילוי חוכמת התורה. שאמר ונעשה רצונו. ריח ניחוח, איש אל השם, שאמרתי ונעשה רצוני. מה אני עושה כאן? מה אני מדבר? אני מבטא את רצונו. הוא רוצה שחוכמתו תתגלה. זה הביישן האמיתי. בזה הוא עוסק עכשיו, בשעה שהוא מלמד. ולא כדי לגרום לעצמו נחת רוח ולהרשים את התלמידים ולהגיד, אני לא יודע מה. לא. זה נקרא שמעשיו בצניעות. רמת הנוכחות של האגו שלו בתוך הפעולה היא שואפת לאפס המוחלט. ואף אחד לא יכול לטעות. שרואים אותו, רואים את ריבונו של עולם. שרואים אותו, זה כמו חלון ראווה מכל מבטא שפה, מכל מבטא שפתיים שלו, מכל שפת גוף שלו, רואים רק אלוקות. זו מדרגה גבוהה. מדרגה מאוד גבוהה. רבי שמעון בן שטח, סיפרנו את הסיפור הזה, רבי שמעון בן שטח שקנה חמור ומצא מרגלית.
שלו.
והחזיר את זה לאותו ישמעאלי. והישמעאלי שהוא קיבל את המרגלית מרבי שמעון בן שטח, מה הוא אמר? ברוך? ברוך אלוקי שמעון בן שטח. טוב שדווקא טעית. כי זה בדיוק מדגיש לנו את החידוש הגדול. לא היית מספיק רגיש, כן, לעניין. למה הוא אמר ברוך אלוקי שמעון בן שטח? כי הוא ראה את אלוקים מתגלה דרך שמעון בן שטח. נכון שזה אלוקי ישראל, אבל אלוקי ישראל האינסופי עכשיו מתגלה דרך שמעון בן שטח. כי מעשה כזה של החזרת המרגלית, כל הטרחה שהוא טרח, היא לא אופיינית לסתם בן אדם, רק לאדם שחי בצילו של הרצון האלוקי. רק רצון השם מעניין אותו, כי אם זה התלוי ברצונו של רבי שמעון בן שטח, הוא היה לוקח את המרגלית לעצמו, כמו שעושים רבים וטובים. אבל שהישמעאלי אומר, ברוך אלוקי שמעון בן שטח, הוא מבין שכל האלוקים הגדול, אלוקי ישראל, מתגלה עכשיו דרך שמעון בן שטח. וזה החידוש הגדול של אדם ישראל. שרואים אדם ישראל, בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, שאדם מגיע למידת הבושה הראויה, ששומעים אותו מדבר, שומעים את השם מדבר. איזה דבר. שרואים אותו פועל פעולה, עכשיו יש פה אלוקים בהתגלות. כך נראה המוסר האלוקי. מדרגה. צריך לשאוף אליה. כל זה מתחיל מידת הבושה. אם כן, הוא נכנע לפני כל בריאה, הוא מזהה את ההתגלות האלוקית בנשמת האדם, וכמו כן הוא מצניע את נוכחותו במעשה הטוב, כי מלוא כל הארץ כבודו. הלאה. כי הבישה מתבייש לסונת גלוי. אמרו חכמים, הבנים הקשרים, סימן העיקר לישראליות. כי הבנים הקשרים, אתה רוצה לדעת אם אדם הוא כשר והוא באמת מזרע ארבע אמאות, תראה אם הוא ביישן, או נוטה לביישנות, או מתלמד בביישנות. סימן שהוא רוצה לאחוז במעשה אבותיו. זאת אומרת, יהודי שהוא בוש, יהודי שהוא מתאמץ להתבייש, יהודי שהוא יושב ולומד שיעור על הבושה, זה סימן שיש לו יחס לאברהם, יצחק ויעקב, שהם הודיעו את מידת הבושה בעולם. הם סללו את הדרך להכרת הנוכחות האלוקית, וממילא נפלה על פניהם בושה גדולה. למען תהיה יראתו על פניכם זו הבושה, ולא תחתיו לבלתי תחתיו. שהבושה והיעדר החטא תמיד תמיד הולכים ביחד, הרחמנו על זה בהזדמנויות אחרות. הסימן לבנים הקשרים, סימן להיותך ישראלי, זה רמת השאיפה שלך להיות בוש. הבנים הקשרים, הבושת נראה על פניהם, כי מישהו ביישן הוא סימן שהוא מזרע אברהם, יצחק ויעקב. כל אחד בדרכו, בשיטתו, בדרכו שלו, בעצם הראה צורת יחס לבורא. אברהם בצורת היחס של החסד, יצחק במידת הדין, יעקב במידת האמת, אבל כל אחד מהם בעצם ביטא צורת יחס לריבונו של עולם. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, בגדר החיוב שאמור לנו חזל, שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיו אברהם, יצחק ויעקב, פה אנחנו מדגישים שחייב אדם ישראל לומר מתי אהיה בוש. זה מה שכתוב כאן. מתי אהיה בוש. סימן מובהק. אם אתה מרגיש שמידת הבושה מתפתחת בך, אתה יותר רגיש כלפי ערכי המציאות, אתה לא בז לכל אדם, אתה לא מפליג לכל דבר, אתה מרגיש שיש, אין אדם שאין לו מקום, אין אדם שאין לו שעה, ואין דבר שאין לו מקום. אתה נזהר בערכי המציאות. אתה נזהר בבגד שגמרת להשתמש בו. אתה לא הופך אותו לסמרטוט עכשיו. אתה נותן אותו ליד שנייה. אתה בוש. אתה בוש מפני הערך שמקופל בתוך הבגד. הבגד הזה שימש אותך 4 שנים. הכרה טובה. זה לא הכרה טובה לבגד. הבגד לא מתבייש. הכרה טובה לריבונו של עולם, שנתן לך את הבגד הזה. בתוך הבגד הזה קופל ערך. איזה ערך קופל בו? להגן על גופך. הבגד הזה כיבד אותך 3 שנים. אם זה בגד שהיית נוהג לצאת איתו לכל מיני מקומות, כן? הוא כיבד אותך, כן? באמצעותו, כיבדת את עצמך, כיבד אותך בעיני הבריות. אתה לא יכול לקחת את הבגד הזה עכשיו, ורק בגלל שיצא משהו בקולקציה החדשה, לתת לו בעיטה ולשים בפח, או להפוך אותו לסמרטוט. לא. אם אתה עושה, אתה לא בוש. לא בוש. פרוסת הלחם. אתה לא תזרוק אותו לרצפה. אם אתה תעבור פה בשכונה ואתה תראה פרוסה על הרצפה, אתה תועיל להרים אותה ולשים אותה על גדר האבן, שיבוא העורבים ויאכלו אותה, אבל לא תהיה זרוקה על הרצפה. כי על הרצפה דורסים, על חומת האבן לא דורסים. היא לא מרמס לרגלי בני אדם כאשר על חומת האבן. יש לה מקום יותר מכובד שנמצאת על חומת האבן. אתה לא תעשה את זה. ודאי וודאי שאתה לא תלעג לבני אדם, וגם אם הוא נורא מרגיז אותך, אתה תיזהר, אתה עומד מול אדם, בכלל, וכל שכהן מול אדם ישראל. אתה לא יכול. זה מתי הגיעו מעשה למעשה אבותיי, אברהם יצחק ויעקב. הבנים הקשרים, הבושת נראה על פניהם, עד שיראה על פניך. כן? כאשר התהליך הפנימי הזה יגיע למסה קריטית, זה יתחיל לראות על פניך, שאתה מתבייש להרים את קולך. אתה מתבייש להוציא מפיך דברים שלא יאמרו. אתה מתבייש. זה נראה כבר לפנים שלך. כן? זה ברור השם. אנחנו משתדלים. זו הסיבה שאנחנו כאן. מה זה הקוס הזו? מה זה? זה נטול קופאין? תודה רבה. תודה. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה לו.
אמן.
בסדר? הבנים הקשרים, כן, הבוש נראה על פניהם, כי מישהו בישן הוא סימן שהוא מזרע אברהם, יצחק ויעקב. ראית מה הרמב"ם אומר על אדם שהוא לא סלחן? ואדם שהוא לא סלחן, ספק, או לא? איזה ספק? בידוע שאינו מזרע יצחק ויעקב. אומרת הגמרא מסכת קידושין, אדם כזה הוא אולי עבד בכלל, אולי ביטויים קשים מאוד. הרמב"ם מביא את זה. אתה זוכר כרגע באיזה הלכה, באיזה ספר, כך אומר, ואדם שלא סולח, מתאכזר ולא סולח לחברו, בידוע שאינו, שנאמר, והגבעונים לא מבני ישראל הם. אוי, 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 אוי. פחד אלוקים. רק מהדבר הזה, אנחנו צריכים להתרחק, כי מתחווי קשת, מכל נימה של אכזריות. אם יש לנו טענה צודקת, אגב, כן? מכיוון שכבר אמרנו איזה, נאמר איזה הסתייגות, כמובן שלפעמים אנחנו לא סולחים מסיבות חינוכיות, כך הודרכנו על ידי תלמידי חכמים. אני זוכר שהייתה איזה גברת אחת, שלא רצה לסלוח לשכנתה, והיא נימקה את זה בפני הרב אבינר, והרב אבינר אמר שממידת חסידות לסלוח, מצד הדין היא לא צריכה לסלוח לה. אז היא בחרה לא לסלוח לה. בסדר. האם נאמר שהיא גבעונית? לא. היום בין להגיע להגיד גבעונית בהקשר שהפופולרי של היום זה לא יפה, אבל כן, גבעונית. כן, היא לא גבעונית. התורה מזכה לה. ההלכה מזכה לה לא לסלוח. לא משנה מה היה מקרה עכשיו. כן? אגב, אנחנו אמרנו לה, ודאי וודאי לא לסלוח. הרב אבינר בחוכמתו אמר לה, מידת חסידות לסלוח, למרות שזה חידוש, שזה מידת חסידות, כי זה דבר נורא מה שהיה, מידת חסידות... מצד הדין, את לא חייבת בכלל. ואם את מחליטה לא לסלוח, את יכולה לישון בשקט בלילה. יש מצבים יוצא דופן, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. כן, ודאי וודאי שלא. אה? לא. חושב שאפילו חסיד, אם היה נתקל במצב כזה, ייתכן שגם לא היה מותר לא לסלוח. מצב לא פשוט. כן? אבל אם אין לנו סיבה אמיתית, חינוכית, הלכתית, מוסרית, שלא לסלוח, צריך להיזהר. אם אנחנו רואים, יש בנו חס ושלום, איזה נטייה להתאכזר, כן? או לאמץ איזה מידה גויית שלא שייכת לבני ישראל. עברתם שמרה נצח, זה לא אנחנו. אם אנחנו רואים שמתפתח בנו משהו כזה, צריך לדעת שאנחנו במצב של והתערבו בגויים ולמדו מסעים. זה לא שייך לנו. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל לא לאחוז במנהג הזה. בשום פנים אפילו. כן? לא לאחוז בדבר כזה. כן? להבין שטעינו. זה לא מתאים לנו. לא מתאים לנו כיהודים. הבנים הקשרים, הבושה על פניהם. מזרע אברהם יצחק ויעקב. אמרו חכמים, הבושת נודעת בעת הכעס. אתה רוצה לדעת עד כמה אתה מכיר ברצון עליון? אתה רוצה לדעת עד כמה אתה מכיר את הרצון הכללי ורואה בו עיקר ונותן לו מקום מספיק? בוא תראה. תעמיד את עצמך במבחן שהרצון הכללי מופיע והוא מתנגש עם רצון פרטי שלך. רצון פרטי שלך. תאמין, זה בדיוק המבחן בעת הכעס. בעת הכעס, הכעס מבטא מצב שבו ישנה התעוררות והתפעלות של רצון אישי. תארו לעצמכם, חיכיתי בתחנה, האוטובוס הגיע עמוס, אחרי שאני מחכה כבר שעתיים, וזה לא האוטובוס הראשון שמגיע. גם הראשון היה עמוס וגם השני. לפי חוקי ותקנות אגד, ברמת עומס כזו, לא עוצרים בתחנה. אבל זה כבר אוטובוס השני שמגיע עמוס. מה אני אעשה? אני כבר מחכה חצי שעה, מה אני אעשה? יש פה עכשיו התפעלות של כעס. כי הרצון האישי שלי לא נעשה. אני רוצה להגיע לעבודה. הבושת ניכרת בשעת הכעס. עכשיו עומד למבחן. מה עומד למבחן? האינטרס האישי שלך, אנחנו לא מזלזלים בו אגב. אנחנו לא מזלזלים באינטרס האישי שלך. אתה רוצה להגיע לעבודה, אנחנו לא בזים. ולא מזלזלים בעובדה שאתה חצי שעה כבר עומד פה. אבל רגע, רגע, רגע. טורף נפשו באפו. הלמענך תעזב ארץ? בגלל שעכשיו האינטרס שלך לא נתמלה, עכשיו יחרב העולם? עכשיו ישחטו המוני המוני ערכים? רגע, למה אתה מקלל את נהג אוטובוס? למה אתה מקלל את כל הקפורטיב של אגד? למה אתה מקלל את היום שנולדת? למה? למה? מה אשמים הערכים האלו בגלל שרצונך לא נתמלא? כלומר, הבושת, ההתחשבות עם ערכים, היא נמדדת בשעה שהרצון הפרטי שלך לא מתמלא. זה הזמן. כמו שאומרים, אין צנוע, אלא מי שצנוע בבית הכיסא. כלומר, אתה רוצה למדוד עד כמה אדם מכיר במציאות השם יתברך, תסתכל איך הוא מתנהג בבית הכיסא. המקום המוגן והשמור, שאיש לא רואה, ובפרט שלא מתעסק עם פעולה בהמית כזאת של הוצאת הפסולת דרך הפתח האחורי. לא סתם זה נמצא בפתח האחורי, כדי שאדם לא יראה מה הוא עושה, כי זה דבר, כן? בשעה שאדם נמצא במעמדים כאלו, במקלחת, בבית הכיסא, במקום שאיש לא רואה אותו. זה המבחן האמיתי. עד כמה אתה מאמין במציאות השם יתברך. אין קורין צנוע, אלא למי שהוא צנוע בבית הכיסא. אם אתה מקיים את כל ההלכות שייכות לבית הכיסא, כשנמצא בבית הכיסא יהיה צנוע ולא יגלה לפניו, אלא כך וכך, ומאחוריו כך וכך, ולא ידבר בבית הכיסא, ולא... כמה הלכות שם יש? אלו הלכות של הצניעות הישראלית. אותו דבר גם פה. אין בוש, אלא מישהו בוש בשעת הכעס. שבשעה שלא מתמלא רצונך הפרטי, אתה לא פוגע בערכים כלליים. זה סימן שאתה בוש. זה סימן שאתה מבחין בדבר שהוא מעל הרצון הפרטי שלך. עם כל חשיבות הרצון הפרטי, עם כל חשיבות העניין להגיע למקום העבודה שלך. לא. אבל אתה לא תגדף ולא תחרף לא את יומך ולא את נהג אוטובוס ולא את הקופורטיב ולא 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 ולא. הערכים האלה הם חשובים יותר מהרצון הפרטי שלך, או לפחות כמוהו. כי מי ש... אמרו חכמים, הבושת נודעת בעת הכעס, ואמרו, טוב שנאת הביישן, תראו לאן זה מגיע, טוב שנאת הביישן מאהבת הכסיל. כן? אדם שמגיע לרמה של בושה, ואצלו חשוב הרצון האמיתי תמיד, שהוא שונא, הוא עדיין בוש. שהוא שונא, הוא עדיין מגלה בזה רצון כללי. אצלו השנאה היא לא מטעם ולא מסיבת הרצון הפרטי שלו. לא, הוא לא שונא בגלל הרצון הפרטי שלו, הוא שונא למה? אוהבי השם? שנאו רע. השנאה של הרע הוא בגלל אהבת השם. השנאה היא בגלל הבושת. טוב שנאת הביישן, שהביישן שונא, אין לך סימן מובהק יותר מזה להופעה של רצון אלוקי. שהביישן שונא אותך. כדאי לך לדעת שעכשיו מתגלה פה, כן? באמת, משהו גדול וגבוה. זכיתי לקבל כמה תוכחות מהרב ביגון, כמה פעמים, אפילו את חלקם סיפרתי לכם, ישבתי מולו, קשה לקרוא לזה שנאה, כן? אתם מבינים את הכוונה שנאה. קפידה, קפידה. וזכיתי לשמוע כמה קפידות מהרב ביגון, כמה פעמים. והוכיח אותי מאוד קשה. ואחת אפילו בשבוע שעבר. לא משנה על מה, הוא מסתכל עליי אחרי שאמרתי את מה שאמרתי, אני רואה שאתה לא לומד מספיק את הרב קוק. נתן לי ככה מוסר. אני רואה שאתה לא לומד מספיק את הרב קוק. איזה כיף זה היה. איזה כיף זה היה. זה לא שנאה. אבל זה היה בקפידה. אני רואה שאתה לא לומד מספיק את הרב קוק. באופן אוטומטי, מה אמרתי לעצמי? הוא בא עכשיו מטעמה של האמת. אין מקום לראות אותו כמי שעכשיו מנסה עכשיו לפגוע בי, לבוז בי, לבוז לי. הוא בא מצד האגו. כשהוא אומר לי את המילים האלו, אני רואה שאתה לא לומד מספיק את הרב קוק, אני יודע שהתוכחה עכשיו היא מהרב קוק בעצמו. נוח לי לקבל את זה. הורדתי את הראש. אני מבין הרב. אני מבין. נוח לי לקבל את זה. אני יודע עם מי אני מדבר. אם היה אומר לי את זה מישהו מהרחוב, הייתי חושב שאולי הוא צר עין. אולי רוצה לפגוע בי, לבייש אותי, לבזות אותי. אבל לשמוע את הדברים האלה מהבוש הזה, ענוג. טוב שנאת הביישן מאהבת הכסיל. אותו הכסיל שממולא ברצונות עצמיים שלו, גם שהוא אוהב אותך, הוא מכוון לעצמו. לא מדובשו ולא מוקצה. צריך אדם להתבייש מכל אדם. ולשום על פניו מסווה הבושה. זה מעין סיכום. צריך אדם להתבייש. ראינו כבר את העניין של להתבייש מכל אדם, נכון? ראינו את זה. לתת מקום לזולת מתוך ההבנה שהוא נברא בצלם, וממילא לא לרצות ולא לרצות ולא לרצות. לצמצם אותו, למנוע, כן, את הופעתו. לא. צריך אדם להתבייש מכל אדם, ולשום על פניו מסווה הבושה. לוותר על האקטיביזם המוגזם בשעה שאתה נמצא בחברתם של בני אדם. הם לא שפוטים שלך, הם לא עבדים שלך. יש להם אמירה משלהם, יש להם אות בתורה, יש להם תפקיד. בשבילם נברא העולם. בדיוק כמו שאתה צריך להגיד בשבילך, גם בשבילם, גם בשביל שלהם נברא העולם. צריך אדם להתבייש מכל אדם, להיזהר מאוד מצמצום הטריטוריה של הזולת הלגיטימית. ולשום על פניו מסווה הבושה. מסווה הבושה זה מה שעשה משה כאשר הוא שם את המסווה על פניו. למה שמים מסווה? למתן את הנוכחות שלך. כמו שהוא שם את המסווה מכיוון שאור פניו קרן, למתן את הנוכחות הזאת. כמו כן, אתה צריך לשים מסווה, כמו שאב שם מסווה על פניו בשעה שהוא מדבר עם בנו. אם האב עכשיו היה מדבר עם בנו לפי רמתו של האב, מה היה קורה לילד? לא מבין כלום. הוא לא יכול להתפתח. הוא היה נרמס. מה עושה האב? שם מסווה. יורד על ארבע ומשחק עכשיו אריה או חמור. והבן רוכב על גב אביו. זו שאלה הלכתית או חינוכית אם מותר לאב לתת לבנו לרכב על גבו. זו שאלה. לא משנה. יש מקום, צדים לכאן ולכאן. אבל ברגע שהוא עושה את הפעולה הזו, הוא שם מסווה על פניו. אבל גם בשעה שהוא עושה את עצמו חמור או אריה, הוא לא שוכח שהוא אבא. אבל הוא נותן לבן עכשיו להתחנך על פי דרכו, נותן לו להתפתח. אותו דבר גם בו. זה המסווה שעליו מדובר. מיתון האקטיביזם הרוחני, הנפשי שלנו, המעשי, אל מול הזולת שתובע את מקומו, ולפעמים אפילו לא תובע, מרוב שהוא לא מאמין בעצמו. אנחנו נאמון אותו, אנחנו נגדל אותו, אנחנו נשיב לו את כבודו, ניתן לו את מקומו. כן? לשום על פנה מסווה הבושה, כמו שאתה ידעת בעניין שאול בהיחבאו. כן? כאשר באים להוציא את שאול מתוך העם ולהמליך אותו, באים לחפש אותו, איפה שאול נמצא? נחבא אל הכלים. רש"י מפרש, היה מקום למוזמנים שמה לשים את כליהם באותו החדר. אז איפה היה שאול? התחבא בין הכלים. מה זה כלים? זה כל מיני מעילים, זה יכול להיות כל מיני ילקוטי מסע, לא משנה. הוא התחבא בין הכלים. זה לפי פירוש אחד. המדרש מביא עוד פירוש, מה זה נחבא אל הכלים? הכלים זה האורים ותומים. אמר שאול, אינני נזקק למלוכה, אלא אם כן מן השמיים רוצים בזה. שתי הפירושים זה אותו פירוש. למה הוא נחבא אל הכלים לפי פירוש ראשון? עניק לי, שאול. זה רמז. גם במובן הפשוט הוא מתחבא, הוא מתחבא, לא מתחבא. אבל עניק לי, הוא נכבא אל הכלים. עניק לי. ממילא אדם שהוא כלי לא עושה פעולה, אלא אם כן ברור שהפעולה הזו, היא מבטאת את היותו כלי לקדוש ברוך הוא. תשאלו בהורים ותומים, אם השם יגיד שאני יכול להיות מלך, אני צריך להיות מלך, אני אהיה מוכן. שתי הפירושים זה אותו הדבר. גם הפירוש הפשטני על פי הפשט, כן? נכבא אל הכלים, שיסתתר בחדר שהבאים נוהגים לשים את כליהם. וגם הפירוש השני שאמר שאול, אינני נזקק למלכות, אלא אם כן משמיים ימרו, כן, באורים ותומים, שתיהם זה אותו דבר. כי מי שהוא כלי, הוא לא עושה דבר, אלא אם כן, חפץ השם בעבדיו. אם הוא באמת רוצה הקדוש ברוך הוא את זה, אני אעשה. וכבר ידעת, בעניין שאול ביחבאו, כמו שנאמר, הנה הוא נכבא אל הכלים, והאל בחרו במלכותו. ברור. והאל בחרו. בחר בו בגלל הדבר הזה. אנחנו יודעים מה שקרה עם שאול בסופו של דבר, אבל זה לא עומד בסתירה לחלוטין למה שנאמר כאן. זה הטרום. זה הפרומו. זה הצגת הדמות המופלאה הזו שהיה יכול להגיע מאוד מאוד גבוה. קרה מה שקרה. זה לא נושא השיעור. אבל שאול, שהיה מאוד מאוד צנוע כידוע, שהיה נכנס מערה לפנים ממערה וחדר לפנים מחדר, בשעה שהיה עושה את צרכיו הקטנים, והשרבול שלו היה מכסה את פיסת היד, פיסת היד ככה, וכל מיני דברים שחזל אומרים על הצניעות המופלגת של שאול, דבר מופלא, מאוד מאוד מופלא. אגב, זה גם היה יסוד החטא שלו, כפי שאומרים חזל, כן? אם קטון אתה בעיניך, הלא ראש שבטי ישראל אתה, מרוב צניעותו, הוא לא חשב את עצמו ראוי לעשות מעשה מסוים, ולכן הוא לא קיים את מצוות הקדוש ברוך הוא. אבל לא ניכנס לסוגיה הזו. בכל אופן, כבר ידעת בעניין שאול נכבה אל הכלים, והאל בחור למלכותו. במי בוחרים למלכות? במי שהוא בוש. עליו אפשר לסמוך שהוא יעשה את רצון השם יתברך. הוא יכול להיות מלך. הוא לא ילך לשרירות רצונו האישית. אנחנו יודעים מה שקרה בסופו של דבר. אנחנו יודעים, צערנו הרב. אבל הוא לא ילך לשרירות רצונו. בכל מקום שיהיה מפגש, יהיה מפגש בין הרצון שלו לרצון האלוקי, את מה הוא יעדיף? את הרצון העליון. הוא יכול להיות מלך. דווקא יהודה שמודה, אתה יודוך, כן? אחיך. דווקא יהודה שמודה, צדקה ממני, הוא יכול להיות מלך. כי כאשר יהיה את האינטרס שלו, אל מול חובת האמת, הוא יעדיף את האמת. הוא יכול להיות מלך. צדקה ממני. כי על כל לא נתתי על השאלה. זה המבחן למלכותים, טיפוסים מלכותיים. אנשים שיודעים להעדיף את האמת הגבוהה על פני הרצונות הפרטיים שלהם. Okay. הנה הוא נכבה אל הכלים ואל בחרו למלכותו, כמו שנאמר, אין לכם את זה, רק אני אקרא. הראיתם אשר בחר בו השם? תסתכלו. הראיתם את אשר בחר בו השם? הנכבה אל הכלים. בו בחר השם. ממנו תראו וכך תעשו. כן? Okay. להתנהג כך. אמרו החכמים, בזה אני מסיים, יש פה עוד שתיים ששתי שורות, המידה הזאת היא ממעללי הנפש היקרה, זה סימן היקר לנפש אלוקית, והיא לעומת השלמת הגוף. והיא לעומת השלמת הגוף. זאת אומרת, שאתה משלים את גופך, כדי שהאושר הפיזי לא יהיה שמור לרעתך, מה אתה צריך להשלים מעומתו? את הבושה. כלומר, הבושה שומרת על הגוף. והגוף שומר על הבושה. מה זאת אומרת הגוף שומר על הבושה? כי לפעמים הבושה יכולה להביא אותך לאיזה מצב שאתה רוצה להתבטל מכל וכל. לגמרי. לכן אתה צריך להכיר את המציאות הפרטית שלך. אמרנו שגם כשאתה עושה את רצון הבורא, אין הכוונה לבטל את כל מציאותך מכל וכל. אתה צריך להמשיך להיות קרוי בשם המסוים שלך, עם הבית שלך, האישה שלך, העבודה שלך. מציאות פרטית צריכה להיות קיימת. אז מול המציאות הפיזית צריכה לבוא הבושה כדי שלא תסחב לאן? לרצונות פרטיים. ואל מול הבושה שעניינה זה ביטול אל מול הרצון האלוקי, צריך עוגן בתוך המציאות פיזי, כדי שתמשיך להכיר במציאות הפרטית שלך. אז זה נקרא השלמת, לעומת השלמת הגוף. הבושה היא לעומת הגוף, הם תקנים זה את זה. כן? והיא לעומת השלמת הגוף. מי שמתבייש... תגדל מעלתו. במילים אחרות, הדרך אל השלמות היא סלולה באמצעות הבושה. אם יש בושה, אין מעלה שלא תיפול בידך. ויותר תבחין ותתבונן. הוא בא להגיד לנו שכל הפרק הזה זה בבחינה, תן לך חכם ויחכם עוד. נתתי לך פה ראשי פרקים בהתבוננות על מידת הבושה, ואם תתבונן ותבחין, או תגלה עוד הרבה, הרבה, הרבה יותר. ודעת לנבון נקל. סיימנו את השאר.
של כוח.
Да. Вот вот